הגענו לדף צדיק ח' עמוד ב' במשנה למטה, שואל את הפרה ושילחה לו, המשיל שילחה לו ביד בנו, או ביד עבדו, או ביד שלוחו, או ששלחה לו ביד בנו, או ביד עבדו, ביד שלוחו של השואל, ומת הפרה, השואל פטור מהאונס. למה לא מתחייב באחריות? עד שתבוא לידו. אבי אמר לו השואל, השואל אמר למשיל, שלחה לי ביד בני, זאת אומרת, שלחת פרה ביד בני, או ביד עבדי, או ביד שלוחי, או שהוא אמר לו, ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחה, הוא אמר לו, המשיל השואל, הרי משלחה לך ביד בני, או ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחה, ואמר לו, שואל, שלח, כלומר, הסכים לזה, ושילחה ומתה, פה השואל חייב את השלום ינצח, משעה שהגיע בצם הפרה לידו של השליח, מיד כבר נכנסה לרשותו של השואל, ונתחייב באחריות. וכן בשעה שמחזיר, גם שבאותו דבר בשעה שהשואל מחזיר את הפרה ליד המשיל, שהיא מחזירה מידת עצמו ביד אחד מאלו שלמדנו, בנו וכולי, הוא מתה בדרך, השואל שחרר בתשלומים, כי לא יצא מרשותו עד שתגיע ליד המשיל, אבל אם עשה כמידת המשיל, המשיל אמר לו לעשות כן, או אפילו הוא מעצמו הציע והמשיל הסכים, אז כבר השואל פטור. שברנים במשנה, השם אמר השואל למשיל שישלח לו את הפרה ביד שליח ונאנצה בדרך, השואל חייב, כי מי שהגיע ליד השליח נכנסה לרשות השואל ומתחייב בחיות. עכשיו בין יתר הדוגמאות שם, המשנה מתה גם את עבדו של המשיל, כלומר, בפשטות הכוונה עבדו הכנעני, אומרת מראה, ביד עבדו, חייב יד עבד יד רבו, הרי למה הוא חייב יד עבד יד רבו, הרי זה כאילו הוליך לו המשיל בעצמו, ואז מילה השואל פתור, המשיל צריך להיות חייב. אמר שמואל, לא מדובר בעבד עברי, זה לא קנה לגופה, הגופו לא קנה לאדונו, ובעצם ידו לא כיד רבו, וכשאר כל שליח אחר. או רב אמרתי, הוא צריך אפילו תמבה וכנעני, נעשה כאומר לי, הקישה במקל והיא תבוא וכו'. כלומר, גם אם המשנה מדבר בעבד כנעני, שידו כיד רבו, בכל זאת השואל מתחייב באונסיה, באונסים. מה שאמר לו השואל, שישלחנה ביד עבדו, זה כאילו אומר לו, הקישה, תקט הפרה במקל והיא תבוא אליי מעצמה. אם אמר לו השואל בפירוש, הקישה במקל וכו', וקישה משיל והוציא מביתו ומתה בדרך, בין אם הקישה לשתי רבים, והיא ניחה מופקרת שם, בין אם שלח עם השומר לשומע בדרך, השואל מתחייב באונסים, כי חייב את עצמו בכך. לכן גם כאן הקשה, היקיש בעבדו של המשיל, והוציא מבית אדונו בצבויו של השואל, מחייבת את השואל באחריות. הגמרא מקשה על זה, על רב, מיתי והשואל את הפרה ושילחה לו, ביד בנו, ביד שלוחו, השואל חייב, ביד עבדו פטור. מי שלמה לשמואל, אז אפשר להגיד, יש פה סתירה, הרי הברייתא, ברייתא סותרת מדבר המשנה, הרי גם משלחה ביד עבדו, המשנה אומר שהוא חייב ורוצה דרך, פה רואים פטור, אז מי שלמה לשמואל, שמואל יכול לתרץ בפשטות, מתנדים בעבד עברי, ברייתא בעבד כנעני, אבל לרב קשי, אמר לך רב, לא תימה, הוא יגיד לך, לא תימה נעשה כאמר לה, אלא אמא, באמר לה, הקישה במקל ותבוא, אל תגיד, נעשה כמי שאמר לה, הקישה במקל ותבוא אליה מעצמה, אלא תגיד, באמת כך אמר, שמה שאמרה, כך אמר משנה, מה שאמר משנה, שאמר השואל המשיל, שילחה לביד עבדך, הכוונה במקרה שאמר לי בפירוש, הקישה במקל ותבוא אחריי, ועשה כן המשיל, והוציא מפתח ביתו, מתה, על זה בעצם רק במקרה הזה בלבד, הורתה שהשואל, המשנה הורתה שהשואל חייב, חירב את עצמו ומוצא בפירוש, אז המשנה רצה למד אותו שגם המשיל שלח אימת עבדו, לשומע בדרך, זה לא מפקיע את התחייבות השואל. דיתמר השייני פרתך, ואמר לו ביד מי, ואמר לו השואל, הקישה במקל, ותבוא. אמר רב נחמן, אמר רב עבור, אמר רב, כגון שיצאת מרשות המשיל, הוא מתה בדרך, השואל חייב את השלומי המצאה. אז רק אמר, לכאורה, משהו מכאן, שרק אמר בפירוש, השואל בפירוש, אז נתחייב באונצאה. אומרת כבר נאמר מסיילה, הברייתא מוכיחה כדברי רב, ואומר לחברו השייני פרתך, ואמר לי ביד מי, אמר לי, הקישה במקל, ותבוא. כגון שיצאת מרשות המשיל, הוא מתה חייב. מפורש כאן כדיבי רב, אמר רבה שיחה מה יסקינן, כגון שהייתה חצרו ששואל לפנים חצרו של משיל, אפשר להגיד שמה, באיזה מקרה הוא אומר ברייתא, שאמר לו הקישה במקל תבוא אליי, שהשואל נתחייב באונסין, הכוונה הייתה חצרו ששואל מצויה לפנים מחצרו של המשיל, חצרו של המשיל בעצם לצד רשות הרבים פתוחה לה, וחצרו של השואל לפנים מנה פתוחה לחצרו של המשיל, תחימשלך לה ודאי להת המעזה, כשהמשיל עומד לפני פרתו, הוא מכוונה בעצם לצד חצרו של השואל, הוא מקיש בשתלך, ברור שתלך לשם. שתבוא לך צירו, במקרה הזה אכן דעת השואל סומכת שהמשיל יענה למה שביקש ממנו, הקישה במקל והיא תבוא, הוא מתחייב לחייב את עצמו ברך, לכן הוא חייב באונסין. אבל מה הייתה רשות הרבים מפסקת בין החצרות, יכול להיות שלא כדבר רב, שדעתו של השואל סומכת שיפקירנה המשיל בלא שומר, ולא התכוון להתחייב בעד שתגיע לידו, אומרת, וואי, אחי, מה למאמרה? למה ברית אתה צריך להגיד שהשואל חייב? הרי זה דין פשוט, אני לא צריך עדיקה גזיתה, יש בחצר המשיל פינות שהפרה כן יכולה להישמת אליהם ולהתחבא שם. למרות שבעצם הוא סמוך לרשות הרבים, חצר שם משיל סמוך לרשות הרבים, בכל זאת. והוא לימד שם שגם מכזה נתחייב השואל בקשת הפרה. כלומר, מה עוד איתי, אם לא שם חדת היכולת לומר, שאין דעת השואל סומכת שפרת הגרשות, או כי יש פה פינות וכו' שיכולה שפרה יכולה להישמת. דלמקה עם האטה ולא האטה ואז לבידי, שבתעצור הפרה באחת הפינות בעצם, ולא תבוא ישור עד לחצרו. לכן לא גמרה להתחייב, לא גמרה בדעתו להתחייב באונסה עד שתגיע לחצרו, כמה שמלן, שלא כך, דסם חדתי, שגם מכזה אכן הגמרה דעת השואל להתחייב. למד במשנה שמי שהגיע הפרה ליד השואל או ליד שלוחו, אז הוא קנה בעצם להתחייב באונסה. עומד גם הרב הונה, השואל קרדום מחברו, ביקע בו עיצים, כלומר התחיל להשתמש בו קנאו. כלומר שלא ביקע, לא ביקע, לא קנאו. אומרת, למה, אם אלה אונסים, מדובר לאונסים, מה ישנה פרה? הרי אמרנו כבר משעת השאלה, הוא נחייב באונסיה. לא מי שישתמש בזה, אלא אמא לחזרה, אולי עניין שלא יוכל המשיל לחזור בו, זה הכוונה, לא דבר אבונה, זה שלא יוכל המשיל לחזור בו מהשאלה. ביקע בו למה צעדה במשיל. אם ביקע בו שאל ישתמש בו, אז מי שלא יכול לחזור בו עוד מהשאלה. שכבר זכה, שואל בזכות ההשתמשות בקרדום, עד שיסיים את התקופה שסיכמו ביניהם שישאל את החפץ. לא ביקע בו, אם לא ביקע בו עדיין, אז המשיל עדיין יכול לחזור בו. פליגה דרבי עמי, אמר רבי עמי, המשיל קרדום של הקדש בשוגג, הוא לא ידע שהוא של הקדש, לכן השילו לחברו, אז מיד כששילו מעל המשיל בהקדש, וצריך לשלם להקדש לפי טובת הנאה שבו, כפי שהוא הנאה שיש לו משיל בהשלה הזו, כלומר עומדים כמה היה משיל מוכן לשלם, כדי שיחזיק לו השואל טובה עבור זה שהוא היה מוכן להשאיל לו וכו', ונותן להקדש סכום זה בתוספת חומש, הרבה ממשיך מחברו, מותר לבקע בו לכתחילה. חברו השואל אפילו נודע לו לאחר מכן שהקרדום הוא של הקדש, מותר לבקע בו לכתחילה, כיוון שמעד בו המשיל כבר יצא הקרדום לחולין, אז השואל בעצם נהנה משל חולין ולא מההקדש. עכשיו הוא אומר, תגובה, היא לא קנה, מה היא מעל? אם נגיד כדבר אבונה שהשואל לא קנה את זכות ההשתמשות בקרדום, ומה שמשך אותו, אז איך הוא מעל? למה רבמי אמר שהמשיל מעל בהקדש בשביל מסירת הקרדום לחברו, כמו שעדיין לא השתמש בו השואל, ומה חברו מותר לבקע בו לכתחילה? נהדרי ולא לקנה ולא לימול. שיחזיר השואל את הקרדום, לא יבקע בו ולא יקנה אותו ולא יעבור המשיל, איסור מעילה. אלא מוכרח שהרב עמי סובר שהמשיכה קונה לשואל זכות ההשתמשות בקרדום למשך ימי השאלה וכו'. ומיד מעל המשיל ויצאת, ובעצם הנאה זו, על ידי הנאה הזו יצא לחולין. לכן רשאי השואל להשתמש בו אפילו לכתחילה. ופליגה, ועל דבר אבונה גם כן, חולקים בעצם רבי לזד, אמר בזר כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, שלוקח שמשך את החפץ הנקנה, קנה אותו, ואין המוכר יכול לחזור בו, כך תקנו משיכה בשומרים. ברגע שהשומר משך אותו, המפקיד כבר לא יכול לחזור בו עוד, אז זה חולק על רב הונא, תניא מאחי, כשם שתקנו משיכה לקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים, כשם שקרקע נקנה בכסף בשטר בחזקה, כך שכירות נקנה בכסף בשטר בחזקה, שכירות מה הבאתם, מה הכוונה, מה מעשה כאן להיכנות בדרכים אלו, הרי עד שלא משך המטלטלין, השכירות לא נקנית, אלא מבחיז השכירות קרקע, כלומר נקנית באחד משלוש הדרכים הללו, כיוון שכדרך שגופה של קרקע נקנית בהם, שנתן הסוחר כסף, עד לשם קניין, או המזכיר כתב לו שטר, אמרנו כסף שטר הוא חזקה וכו', השכר הוא חזקה, נקנית לו שכירות אותה הקרקע, ולא יכול מאוד לחזור בהם זה מזה. אמר שמואל איימן דגזל חבית את התמר מחברו, מי שגזל עיגול של תמרים מחברו, ויתבע 50 תמרי, יש בו 50 תמרים, והמחיר היה משתנה. אגב, עד המזדה בין 50 נכי חדה, כשמקרים יחד, מקרים 50 פחות 1, כלומר 49 פרוטות. אחד אחד המזדה בין 50, הוא היה מוכר אותם אחד אחד, מקבלים בעצם פרוטה על כל אחד, והם היה נמכר ב-50. אז בעצם שמואל קובע ששיעור תשלומי הגזלה תלוי בזהות של הנגזל, להדיות, אז משלם 50 נכי חדה, 49 פרוטות, כערך האיגוד של מקר כולו כאחד, לא מחמירים עליו על ההדיות לשלם 50 פרוטות. להקדש, אם להקדש משלם 50 פרוטות וחומשה הוא מוסיף עליהם חומש. ומה שאין כן במזיק זה לא משלם חומשה, מה שאין כן במזיק נכסה הקדש שלא משלם חומשה, כי זה לומדים מהפסוק, דמה אמר, איש כי אוכל קודם בשגגה ויאסף חמישיתו עליו, פרט למזיק. כלומר, זר שאכל תרומה בשוגג ישיב לכהן את הקרן בתוספת חומש, אבל לא חייבה תורה לתשלום, אלא את אלו שמי שאכל את התרומה ופרט למזיק, למעט מי שהזיקה, שהוא פטור בין מתשלומי הקרן, בין מתשלומי החומש, והוא עדין למזיק את ההקדש, הוא פטור. שהחמירו חכמים על מזיק את ההקדש, שישלם את הקרן. אז מה שאמרנו פה ב-50 ולא 49, מה תקיף לרבי ברבי לידיעות, המים משלם 50 נכי חד, הנאים עלי, לכאורה יאמרנו לנגזל לגזלן, אנא חד וחדה מזדמיין לי. למה הוא משלם רק 49? יכול היה להגיד לו, תשמע, הייתי מוכר את זה אחד אחד ומקבל 50, צריך לשלם לי 50, אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, למדנו כבר ביחס לתשלומים לידיעות, הנחה דומה. כיצד משלם את מה שהזיק? השמים והיצאה באותה שדתנה, ככה למדנו. במה שנכנסה לשדה של אחר, ואכלה ארוגה מתבואתה, לא מחייבים את בעליה לשלם את שווי הארוגה כפי מה שנמכר כשלעצמה, אלא עומדים כמה שווה ביצאה זרוע, ביצאה זרוע מאותה שדה לפני שנאכלה, וכמה שווה עכשיו שנאכלה. והמזיק משלם את ההפרש ביניהם. אז ברור שהיה לוקח ביצאה שלם, לא מפחיד מדמיו מחמת הארוגה חסרה, אלא משהו מסוים, דברים מועטים. כלומר, התורה הקלה בעצם על המזיק שלא ישלם את מלוא שווי אכילת הבהמה, אלא מה שנחסר המזיק בתעשייה, אם קרנו כולו כאחד. אותו דבר גם כאן. הגוזל עיגול של תאנים מן הידיעות, לא מחמיר עליו לשלם אלא את שוויו כפי שהוא נמכר כולו כאחד. אבל בהקדש, הכול הזאת לא נאמרה. עומד גמרא למימרא, ששום נץ עובר, דין ידיעות לאו כדין גבוה דמי. יש לנו מאמר מהמשנה במעילה, הגזבר של ההקדש נטל, הגביע, על דל ליטול לעצמו אבן או קורה מהקדש לא מעל, מכיוון שגם מתחילה היו מונחים ברשותו, כי הרי הוא הגזבר של ההקדש, ההגבה שלו לא נחשב ההוצאה מרשות ההקדש, לכן לא מעל. אבל אם נתן אותו לחברו, אז הוא מעל, הוא הוציא לחולים, מה שיקנה אותה לחברו, וחברו לא מעל, והוא דווקא מעל. אם בנה הגזבר בתוך ביתו, כלומר הוא לא שינה בגוף החפץ, אבל הניח אותו על פי הערובה וכדומה, גם כן לומר, עד שדור תחתיה בשווה פרוטה, צריך שיהיה פה איזה הנאה. האם הוא ידר שווה בשווה פרוטה, אז כבר אבן והקורה מגניב לה מהשמש או הגשם, ונהנה מן ההקדש, ואז כבר מעל. ויאתיב רבי אבאו, קמד רבי יוחנן, ויאתיב וקמר, משמד ישמואל זאת אומרת, מה שהמשנה הורתה שאם דר תחת אבן והקורה, בשום שווה פרוטה, הוא חייב את השלומי להקדש, למרות שלא יחסיר להקדש כלום. הדר בחצר חברו, שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר, מי שנכנס לבית חברו, שלא עומד להשכרה, מדובר בית שלא עומד להשכרה, והתגורר בו שלא בלי ידיעתו, בעצם נהנה מביתו של חברו, בעל הבית לא חסר כלום. בכל זאת, לעלות לו שכר, חייב לשלם לו שכר דירה. כרגע גם מקש, למדנו במשנה, אין הקדש, אין הקדש חסר כלום. הרי לא שינה באבן או בקורה כלום. בכל זאת, הוא מעל, אתה רואה שבכל זאת, שמואל בעצם לא מחלק בתשלומי הידיעות לתשלומי הקדש. אדרבה, הוא לומד מהקדש להידיעות. סותר מה שאמרנו לפני כן, גוזל עיגול של תמרים, שחילוק בין תשלומיו של בין מי שגזל את הידיעות לגזל את ההקדש. אז הדרבה אומרת הגמרא, מה שהורה שמואל ביחס לעיגול של תמרים, באמת נכון. הדרבה שמואל מהיכן שמואל חזר במשהו המדימה הדיעות להקדש ביחס לדר חצר חברו שלא מדעתו. הוא אומר, מי אמר שהוא חזר בו מזה? הוא אומר, מה ידע בידים לו מההדר, דווקא חזר בו מההורה למי שגזל עיגול של תמרים, אלא לא. מה ידע בו? דווקא חזר ביין של הדר בחצרו שלא מדעתו. כדי רב, דמר רב, הקדש שלא מדעת, כהדיעות מדעת דמי. הקדש שלא מדעת של ההקדש, כהדיעות מדעת דמי. כלומר, דינה כדינה אינה מההדיעות בידיעתו. למה? כי הקדוש ברוך הוא הרי יודע את מעשיו. והדר בחצר של הדיעות בידיעתו, ולא מיכה בו בעל הבית, היה פטור. בכל זאת, כיוצא בזה, בהקדש הוא חייב. הרי שדין המועד בהקדש שונה מדין הנאה מהידיעות, אז אין ללמוד מה שאמרה המשנה, שהדר תחת אבן או קורה של ההקדש מעל, שידין כך גם בהדיעות. אלא, יש להניח, בשמואל חזר בו מהדין הזה. עוד דוגמה דנה מכה אחרי שיש בו חילוק, תשלומי אמר רבה הנאי, שקולי דתבו חבית דרחם לחנווה, סבלים ששברו בפשיעה, חבית של יין שחנווני התחייב לשלם, הם התחייבו לשלם. והיה המחיר משתנה ביום השוק המזדמן ב-5, בשאר יום המזדמן ב-4, ביום השוק מחיר של 5 זוזים, בשאר ימים ב-4 זוזים. אז רב אומר שיעור התשלומים משתנה לפי הזמן ההשבה. אדרו לי ביום השוק אמרו לי חבית דחמרה, אם באו הסבלים להשיב לכן ונית הנזק לפני שיגיע יום השוק הראשון, מספיק שישיבו לתחתיה חבית אחרת של יין, אדרו לי חבית דחמרה. ואם קראנו על חנווני ביום השוק, כי עכשיו מגיע יום השוק ב-5 זוזים, אבל אם באו להשיב נזק בשאר יומי, בעצם אחרי שכבר עבר יום השוק הראשון, מעד אולי 5, חייבים להשיב אותו, 5 זוזים, לא מספיק בהשבת חבית של יין. כחל, ואני אומר להם, אם הייתה חבית בידי ביום השוק, הייתה שווה 5 זוזים. ועומד כבר לא אמרן אלא, דלא הווה לחמר לזבולי, כל זה שלא היה לחלווני יין אחד למכור ביום השוק. כלומר, אם עליה נשברה אותה חבית בידי הסבלים, היה מוכר ביום השוק ב-5 זוזים, אבל הווה לחמר לזבולי, אם היה לו בחנותו ביום השוק יין אחר למכור ולא מכר אותו, היי בעלי לזבוני, הרי היה לו למכור אותו, כמד שלא מכר אותו, גילה בדעתו בעצם שגם אם היה חבית השבועת הייתה בידו, ביום השוק לא היה מכור אותה, לכן הם יכולים להשיב לו בעצם חבית של יין גם אחרי שעבר יום השוק, חבית אחר ולא דווקא 5 זוזים, כמו שמענו. ומנק לאגר תירחי ודמי ברזנטה. גם מכן שהתחייבו הסבלים לשלם לו 5 זוזים, מפחיתים מהתשלום את דמי תירחת החנווני במכירת היין כפועל בטל, ודמי ברזנטה גם את מה שהיה לו לשלם לאומן שמנקב את החבית ועושה לה ברז, זה דמי ברזנטה שהרי חסכו לו והוציאו, חסכו לו בעצם תרחה והוצאה זו, כי הם עשו את זה בשבילו, ולכן יכולים לנקות את הכסף הזה, את ההוצאה הזו. הגענו לסוף צדיתת המודבל ותחילת תקוף המודל במשנה הבאה, ונראה את ההמשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.